ובכן, אנחנו בחלק שלישי, בפרק כ"ה, לאחר שרבנו הרחיב מאוד מאוד את הדיבור על ענייני ההשגחה וגילה את דעתו, מהי דעתו בענייני ההשגחה, ברור ששיטתו היא שיש בורא לעולם ומשגיח בעולם, בעולמו, יש דין, יש דיין, העניין של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה בני אדם חושבים שיש תופעה כזו, זה לא נכון, זה לא נבדק, ודאי וודאי שאין אנו יכולים לבוא ולציין, זהו המצב אצל הצדיקים, זהו המצב אצל הרשעים. וחשוב הוא שמקד את תורתנו, את השקבת תורתנו, כמאמינים בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. אין איסורים בלא חטא, אלא שמידת העונש, היקף העונש, ולזה אין אנו יודעים שיקוליו של בורא עולם, אבל אין איסורים בלא חטא. זו השקפת תורתנו. אבל הוא, רבנו, הוסיף את הממד, הוסיף את הממד של מה שנקרא הדעת, דהיינו ידיעת השם. ככל שהאדם עובר לשם בדעתו, לא רק לירוא מהשם, לקיים מצוותיו, להיזהר מפני אזהרותיו, אלא לדעת השם, שלדעתו זה החיבור היותר חזק עם בורא עולם, מה שיותר ויותר מחזק את ההשגחה הפרטית כלפיו. זה היסוד שרבנו מוביל אותו מאוד מאוד, והואיל וכן, אצל רבנו יש חשיבות גדולה מאוד מאוד לשלמות הנפש של האדם, כי בשביל לדעת השם יהיה צורך שהאדם יהיה ישאף לשלמות במידותיו שלו, לשלמות בידיעותיו, בתורתו, בחוכמתו, ואז הוא עולה מעלה מעלה ברצונו וביכולתו לדעת השם ולהתקרב לשם. הואיל וכן, אז רבנו בדעה שהציוויים האלוהיים לא נועדו כדי שאנחנו נעבוד את השם בגלל שהוא אדון, כדי שנדע שהוא אדון, אלא כל הציוויים, בין ברמת מצוות עשה, בין ברמת מצוות לא תעשה, הם נועדו לתקן את נפשותינו, לגרום שנפשותינו תהיינה מושלמות, שלמות מפני פגמים, מפני פגמים. כי ככל שהאדם ישלם יותר במידותיו, אז הוא יכול לעלות מעלה מעלה בידיעת השם. הואיל וכך, רבנו כעת כאילו מסיים חלק של העניין הזה של ההשגחה, וכאילו הוא פותח פרק שבו הוא סוקר או סורק את ההבחנה בין סוגי הפעולות השונות שנניח בני אדם עושים, פעולות של שחוק, פעולות של הבל, פעולות תכליתיות, כן? מחלק אותם לסוגים סוגים. וזאת כדי להראות שאם באדם יש חלוקה כזו, זה בלתי נסבל שהאדם יעשה פעולות של שחוק או פעולות של הבל, ויש אצל האדם דבר כזה. או פעולות חסרות תכלית, יש דבר כזה אצל האדם. אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא כלי לשלמות, אין לעלות על הדעת שיש פעולה, פעולת הבל, פעולה חסרת תכלית, שיש ציווי חסר תכלית. כל הציוויים האלוהיים הם מושכלים ויש להם תכליות. מה הם יביאו את האדם, לאיזה יעד יביאו את האדם. ולכן רבנו בפרק זה מכין, סולל את הדרך לפרקים שיבואו, שבהם הוא מתאים את המצוות, טעמים למצוות. הוא יוצא נגד אלו אשר רואים בציוויים האלוהיים בלי תכלית, ביטוי לרצון האלוהי המוחלט, שליט. כך אמר, הוא יוצא נגד השיטה הזו, ולדעתו לא יעלה על הדעת לייחס לקדוש ברוך הוא ציוויים שרירותיים, אלא ודאי וודאי אם השם מצווה, כל ציווי הוא מושכל ויש לו תכלית. זו שיטתו של רבנו, שיבסס אותה מאוד מאוד בפרק זה, ואז מטבע הדברים הוא סולל את הדרך שאכן הוא יתאים את המצוות, ינסה. כלומר, לכל מצווה יש טעם, הטעמים לא נתגלו בתורה. בשלושה מקומות התורה גילתה את הטעם, זה פרשת השבוע הנכנסת בנוגע למלך, והרבה לו סוסים, כל אשר מעשה ככה שמעשה ככה, ושלמה המלך אמר, אני הרבה ולא יקרה דבר כזה, אני הרבה ולא יקרה דבר כזה. זאת אומרת, יצר לב האדם חוכמולוג, התורה מגלה לו טעם במצוות, אז הוא מתחכם ואומר, לי זה לא יקרה. ולכן התורה לא גילתה את טעמי המצוות בגלל החולשה האנושית הזאת. אבל יש טעמים וצריך האדם להתאמץ, להתחקות אחרי הטעמים האלה. הוא לעולם לא יוכל להגיד, נגלה לי הטעם של מצווה זו ולי זה לא יקרה ואני אעשה, כי הוא לא בטוח. כל מה שהוא מתחכה אחרי טעם המצוות זה ספק. יכול להיות שזה הטעם, יכול להיות שלא, אבל זה חשוב שהאדם יתחכה אחרי הטעם של המצוות, כדי שינסה להבין עד כמה שאפשר שהמצוות הן מתקנות את נפשו של האדם. זה פחות או יותר הקו הכללי. עכשיו בואו נסתכל.
מה שמביא פה הרמב״ם בימים הפרקים הבאים עם הניסיונות לתקן את האמת, זה אומר שזאת האמת, וככה
קבל
אותה, או שגם אנחנו יכולים לנסות?
גם אתה יכול לנסות. רק תשתדל להיות קרוב למשה הרמב״ם. אבל כל אדם יכול לנסות. גם הרמב״ם לא אומר, מה שאמרתי לך זה בטוח. אני משער השערה. אני משער.
בהגדרה זה לא יכול.
אוכל. עכשיו, פרק קפה.
אוכל.
רגע. אתה רוצה לתקן ואתה מקלקל, נעליים של הקדוש ברוך
הוא. זה סלג.
אכן, אכן. עכשיו, נחזור לענייננו. פרק קפה.
שמעת.
נו, רבותיי, רבותיי. די, חד על אש. אכן, פרק קפה. הפעולות נחלקות לפי בחינת תכליתן לארבעה חלקים. או פעולת הבל, אומר מורי בערה אחת, הבת, הייתי מעדיף את הרגמה לבטלה, לא הבל במובן של טיפשות, אלא לבטלה. בשלישית, לריק, אך משום מה, נמשכתי בזה אחרי הרעש, ובשלישית תרגמתי בטלה, בדומה לערבית. אוקיי.
ההבל זה תרגום טוב, מה? הוא ההבל של...
אוכן. הפעולות נחלקות לפי בחינת תכליתן לארבעה חלקים, או פעולת הבל, או פעולת צחוק, או פעולת בטלה, או פעולה טובה וחשובה. הפעולה אשר תיקרא בטלה, הערה שלוש, אני יודע למה לא פרטן על ראשון ראשון כסדר שכללן, אלא ישר הולך על הבטלה. כן? או במי דסליק מיניה, אלא ישר הלך לבטלה. אני חושב אחרי בקשת המחילה שאני מבין למה, כי רבנו רוצה למקד שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה ציווי חסר תכלית, ולכן הוא מתחיל בזה. וכן, הפעולה אשר תיקרא בטלה היא הפעולה שמתכוון בה פועלה תכלית מסוימת, ולא הושגה אותה התכלית אלא עקב בעדה מעקב. אני חוזר, נאמר ככה, איפה זה? הפעולה אשר תיקרא בטלה היא הפעולה שמתכוון בה פועלה תכלית מסוימת, ולא הושגה אותה התכלית אלא עקב בעדה מעקב. ואתה תשמע הרבה אומרים בני אדם, יגעתי לבטלה. כלומר, יש לו תכלית, לא השיג את התכלית הזו, כן? זה נקרא לבטלה. אם יגע לחפש אדם ולא מצאו, או יגע במסעותיו ולא הרביח במסחרו, כי הרי יש תכלית שהוא יגע, לחפש אדם ולא מצא. זה נקרא לבטלה, אבל יש תכלית. אותו דבר, מסחר, יש לו תכלית. להרוויח, עסקים, אבל לא הצליח. אז זה נקרא לבטלה, אבל יש תכלית. ואומרים...
צודק, זה צריך להיות פעולה בטלה.
בטלה, יכול להיות.
כאילו...
וכן, ואומרים, תרחתנו בחולה זה הייתה לבטלה. אם לא הושגה הבריאות, כי הרי מה התכלית של הטיפול הרפואי בחולה? בריאות, לא הושגה, זה לבטלה. וכך, כל הפעולות שמבקשים בהן תכליות, ולא יסגו אותם התכליות, ופעולת ההבל, עכשיו רבנו ניגש להסביר מה זה פעולת ההבל. היא הפעולה שאין מתכוונים בה לשום מטרה כלל.
כמתעסק.
כן, כמתעסק, בדיוק. כן? כשאדם מתעסק, משל, עושה ככה, סתם ככה, אין לו שום תכלית. כן? זה פעולה חסרת תכלית. ובכן, ופעולת ההבל היא הפעולה שאין מתכוונים בה לשום מטרה כלל, כדרך שמתעסק בידו מקצת בני אדם בשעה שחושב. אדם חושב מחשבה, והידיים עסקניות. שום משמעות יש לפעולות האלה, אבל דרך האדם הרגליו לפעול פעולה ששום תכלית אין לה. וכפעולות המשעוממים והתמהוניים מטבע הדברים, בכוונה רבנו מחדד את הדברים האלה אצל פעולת האבל, המשעוממים והתמהוניים, כי הרי לדבר אחד הוא יתנגד בתכלית. לא ייתכן שהציבורים האלוהים חסרי תכלית, כי אם הם חסרי תכלית, אתה מייחס לקדוש ברוך הוא, כאילו חס וחלילה, תמהוניות, כן, לא יעלה על הדעת דבר כזה, שם הוא תמהוני. ופעולת השחוק היא הפעולה אשר המטרה בה תכלית גרועה. במקום תכלית רצינית, תכלית גרועה. כלומר שהתכוון בה לדבר בלתי הכרחי ולא מועיל תועלת חשובה. כמי שמרקד לא למטרת התעמלות. זאת אומרת, בא במידה ורבנו היה מוכן לאמץ את הריקוד, זה לצורך פיזיותרפיה, התעמלות, בריאות. אבל רקוד לפניי, שחוק לפניי, אז זה הבל, כן? כלומר, חסר תכלית. כמובן, רבותיי, שאם אדם מרקד בפני אדם שמבחינה נפשית מדוכא, אז זה, רבותיי, פעולה עם תכלית, יישר כוחו. אבל סתם ככה, שאדם עושה, כן? היום אתה יכול לראות ברחוב, הרי כל אדם הולך או עם אוזניות או עם כל מיני שום. פתאום אתה רואה אותו מרקד עם גז, עם גז, כן? אז טוב, עכשיו ככה נאמר ככה, ופעולת ההבל היא הפעולה שאין מתכוונים בה לשום מטרה כלל, כדרך שמתעסק בידו מקצת מהאדם בשעה שחושב. ופעולות המשעממים והתמוניים, פעולת השחוק היא הפעולה של המטרה בה תכלית גרועה, כלומר שהתכוון בה לדבר בלתי הכרחי ולא מועיל תועלת חשובה. כמי שמרקד לא למטרת התעמלות, או שעושה מעשים שתכליתן שישחקו מהן, פעולה זו נקראת שחוק בלי ספק, וזה ישתנה כפי מטרת העושים של מותן, כי יש שם דברים רבים הם הכרחיים או תועלתן גדולה אצל אחדים, ואצל אחרים אין להם צורך כלל, כי התעמלו את הגוף לכל שינויים מיניהם שהם הכרחיים להתמדת הבריאות כפי שראוי אצל מי שיודע מלאכת הרפואה והכתיבה, שהם הכרחיים להתמדת הבריאות כפי שראוי אצל מי שיודע מלאכת הרפואה והכתיבה, שהיא רבת התועלת אצל בעלי החוכמה. והנה העושה מעשה התעמלות ומטרתו בהם הבריאות, כגון המשחק בכדור והמשחק בכדור וההפקות ועימול הידיים ועצירת הנשימה או פעולות אשר המטרה בהם הכתיבה כתיקון הקולמוס ועשיית הנייר, יהיו אצל אנשים שחלים מעשה שחוק, ואצל החכמים אינם שחוק. אמנם חזל אמרו לא חרבה ירושלים אלא על ששחקו בכדור, יש אומרים ששחקו בכדור בשבת, כן, אבל גם אם לא שחקו בשבת, כשהופכים משחק הכדור לפולחן, על זה יכול לחרב ירושלים. אבל לשחק בשביל בריאות, ברור שזה דבר חשוב, ומי שחושב שזה לא נכון הוא שחל. אז אם אדם עושה את זה מטעם בריאות, זה דבר חשוב.
יש
שם הערה 11. כי החכמים כותבים דברי חוכמה, והשחלים, זה מתייחס לא להתעמלות, אלא לכתיבה. כן? כי החכמים כותבים דברי חוכמה, והשחלים כותבים דברים המעוררים שחוק, כמו רוב הכתיבות של ימינו בתיאטרונים וכל אלה, דברי הבולים. בבחינת, וגם בדרך כששחל הולך לבו חסר, ואומר לכל שחל, ואומר לכל שחל הוא. ולמה לחסתי על הנייר, הייתי מעלה רשימת ספרים ארוכה לדוגמה, של שרים שר, שחלות. ואני אומר, היום אתה שומע את השירים ואת הפיורים של דורנו, הבל הבולים, הבל הבולים, שחלות, מה לעשות? לכן, פעם אתה שומע, אם ניקח את השירים החילונים של שנות ה-50 וה-60, אהבת הארץ, צבא, כאלה דברים, תכנים, היה, ורקים ופוחזים, מסכנים, מרוקנים אותם, הלאה. והפעולה הטובה והחשובה היא הפעולה אשר יעשנה עושה למטרת תכלית נעלה, וכלומר הכרעית או מועילה, ותושג אותה התכלית. בחלוקה זו נראה לי שאין למתווכח להתווכח בשום דבר מהן, לפי שכל עושה מעשה מסוים יש שמתכוון בו תכלית מסוימת, ויש שאינו מתכוון בו לתכלית, וכל תכלית מכוונת יש שהיא נעלה ויש שהיא גרועה, ויש שהיא תושג ויש לא תושג, אלה הם שמחייבת החלוקה בהכרח. אתם רואים, עדיין לא דיברנו על השם, עוד לא דיברנו על המצוות, אלא זו הקדמה כללית, פילוסופית, עקרונית, מתווה דרך של אדם חושב על כל מעשה ומעשה שבני אדם עושים. ואחר באור זה אומר שאין מקום לבין דעת לומר כי דבר ממעשה השם בטל או הבל או שחוק, לא יעלה על הדעת לייחס לקדוש ברוך הוא פועל, אמירה, ציווי כלשהו שיכנס בהגדרות של בטל או הבל או שחוק. אבל לפי השקפתנו אנו, כל הנוהים אחרי תורת משה רבנו, זה אנו, כל הנוהים אחרי תורת משה רבנו, הרי מעשיו של הקדוש ברוך הוא כמובן, כולם טובים וחשובים. אמר, עכשיו שימו לב רבותיי, תראו איך רבנו מתייחס לפסוקים של מעשה בראשית. וייר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וכן, נאמר ככה, ואחר באור זה אומר שאין מקום לבן דעת לומר כי דבר מעשה השם בטל או הבל או סחוק. אבל לפי השקפתנו אנו, כל הנוהים אחרי תורת משה רבנו, הרי מעשיו כולם טובים וחשובים. אמר, וזה על זה אמרתי, שימו לב על הפסוק של רבנו נביא, והיה אלוהים את כל מעשה, את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, שכל מה שעשה יתעלה בגלל איזה דבר, הרי אותו המעשה הכרחי במציאות אותו הדבר המכוון, או מועיל מאוד. למשל, תזונת החי וכו'. עכשיו שימו לב, לפני שנמשיך. בעצם, יש לו פסוקים רבים, והיה שם כי טוב, כי טוב, על כל מעשה שהוא עשה, כי טוב. וביום השישי, טוב מאוד. אז אפשר לומר שהוא לקח את זה, א', בגלל שכתוב טוב מאוד ולא רק כי טוב, ושנית, זה סוף המעשה, זה סוף המעשה ביום שישי. לנו דעתי, רבנו מרמז על האדם, לאחר שנברא האדם, ועל זה הוא אומר, דע לך. יש שני סוגים בפועל האלוהי. הסוג האחד זה הבריאה. הטבעים, הכל מתוכנן, הכל לטוב, הכל מושלם. וזה עולם החי, עולם הצומח, עולם האדם, עולם הדומם, הכל מתוכנן על הצד היותר טוב, בצורה המושלמת ביותר. אבל אצל האדם יש עוד פן, הציוויים לאדם, שגם זה טוב מאוד. שלא נחשוב רק ברמה של הבריאה כבריאה, אלא ברמה של ניהול האדם, ניהול האדם. וכן, בואו נראה, הוא אומר בצורה כזאת, אמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, שכל מה שעשה יתעלה בגלל איזה דבר, הרי אותו המעשה הכרחי במציאות אותו הדבר המכוון, או מועיל מאוד. למשל, תזונת החי, הכרחית לקיומו. ככה כזה שהוא ברא אותו, עם מנגנונים כאלה, כדי שהוא יישרד. ומציאות העיניים לו, מועילים לו מאוד בקיומו. ואין הכוונה במזון, אלא קיום החי זמן מסוים. ואין מטרת החושים, אלא התועליות הנמצאות לחי בהשגותיהם. הערה 16, כלומר, הראות להשיג דברים הנראים, והריח להשיג דברים המורחים, וכך כל השאר. וכך היא גם ההשקפה הפילוסופית, שאין בכל הדברים הטבעיים מאומה על דרך ההבל. כלומר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא מבחינה טבעית, הכל מושכל, הכל, אין, לכל יש תכלית. כלומר, כל מה שאינו מלאכותי, הרי הם כולם פעולות הכוונה בהם תכלית מסוימת, בין שידענו תכליתן או שלא ידענו תכליתן. אנחנו לא יודעים מה התכלית של היתוש, אז אנחנו לא יודעים, אבל יש. כי כל מבנה גופו, כל זה הוא מושכל. אז יש, אבל הקט הזו מבעלי העיר.
חכמים, אלה תומות, תום מוות.
נכון.
יש במוות, דברים טובים,
תומות.
יש במוות,
זה חלק לך בשאול מי. אכן. א', מה שאמר אורי.
מה שאמרתי.
על זה שנפטר דור קודם, יש דור חדש, אחרת לא ימשך. אבל, והנה טוב מאוד מוות, כי מבחינת האדם כאדם, להבדיל מעולם החי, סוף לעולם הזה, חייב בעולם הזה, כדי שיגיע ליעד בחיי העולם נטע בתוכנו. אז אין לך טוב מאוד יותר מזה.
סוף במול השחיתו.
כן.
ואיך שלמה אומר, ואין הכל הבל,
עוד רוח. רגע.
זה אומר.
רגע. רגע. קודם כל, אי אפשר לקחת את דברי שלמה המלך רק חלק ולא חלק. שלמה המלך שאמר, הבל הבולים, הוא גם אמר, סוב דובור, הכל נשמוע. אתו אלוהים ירו. כמו כן, הוא אמר, מי יודע רוח האדם, יעולה מעלה. כמו כן הוא אמר, אין כל חדש תחת השמש, אבל למעלה מן השמש יש חדש. זאת אומרת, צריך לקחת דברי שלמה במילואותם. הלאה מזה, נאמר. אבל הקט הזו מבעלי העיון, אני במקום מתאים, אבל הקט הזו מבעלי העיון, אשר חשבו, הוא מתכוון כאן רבותיי לשעריה, שאמרו, אל תחפש מושכלות בפועל האלוהי, בציווי האלוהי, אלא רק רצון מוחלט. זה האלוהים, זה רצונו. אבל הקט הזו מבעלי העיון, אשר חשבו שאין השם עושה דבר בגלל דבר אחר, ואין שום סיבות ולא מסובבים, אלא כל מעשיו כפי הרצון, ואין לדרוש להם תכלית, ואין לומר מדוע עשה זה, אלא כל רצון לוי. זה, ככה זה בורא. הבורא שליט על הכל.
הוא דיקטטור.
לא להגיד דיקטטור, הם לא מתכוונים דיקטטור. זה יוצא שכאילו הפעולות שלו יוצאות, אבל הם לא מתכוונים. אומרים, זה שלמות, זה רצונה מוחלט. אלא, כל אשר יחפוץ, יעשה. ואינו תוצאה של חוכמה. הרי יהיו מעשי השם אצל אלו, נכללים בחלק ההבל, ואף יותר גרוע ממעשי ההבל. למה? כי עושה ההבל אינו מתכוון למטרה, והוא בלתי מכיר מה שעשה. והשם, כלומר, האדם שעושה פעולות הבל, הרבה פעמים לא יודע שהוא עושה פעולת הבל. הוא לא מגיע לדרגה כזו שיש לו ביקורת עצמית לדעת שהוא עשה מעשה הבל. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, חלילה מלייחס לדבר כזה, כי הוא כליל השלמות. ואם כן, נאמר.
הם היו נותנים תשובה שזה לא מעשה הבל. ככה רצה, וזאת חוכמתו. לפעמים גם אנחנו.
לא. זה אנחנו. כך גזרה חוכמתו, זה כבר החידוש שלנו.
זה גם הם יגידו.
לא. זה השאריה.
למה שהם
לא יגידו? ככה הם אומרים.
זה אתם יוצא קבוע שלהם.
לא.
זה
אנחנו.
הם אומרים פורש, ואינה תוצאה של חוכמה.
אינה תוצאה של חוכמה. יפה מאוד.
מה?
הוא מצטט אותם, אינה תוצאה של חוכמה.
אינה תוצאה של
חוכמה.
כן. זה הם. אינה תוצאה של חוכמה. כן. הלאה. עכשיו, אצלנו אומרים כך גזרה חוכמתו. כלומר, לנו זה לא גזרה, אבל יש חוכמה. ברור? עכשיו, כי עושה ההבל אינו מתכוון למטרה, הוא בלתי מכיר מה שעשה. והשם אצל אלה יודע מה שהוא עושה. הוא מתכוון בו לא לתכלית כלל ולא לאופן המועיל, אבל שיהיה במעשיו יתעלה דבר על דרך השחוק, הרי אפסות דבר זה גלויה בעיון ראשון, ואין לשים לב להזיות משדימה, כי הקוף נברא שישחקו ממנו בני אדם. אתם רואים, איך קוראים? יש כאלה שאומרים, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הקוף? שישחקו בני אדם. ורבנו חושב לייחס לקדוש ברוך הוא דבר כזה, כמו שאתה אומר, שהוא עושה פעולת צחוק. כן? וזה לא מתאים.
מי הוא יודם זה היו שר, אתה לא שחק בו.
זה משהו אחר. זה משהו אחר. זהו. מה שאין כן עם הקוף. בקוף, בגלל שאתה קצת דומה לו, אני דומה לו, כל אחד דומה לו, אנחנו משתעשעים בצורת התגובות שלו, כן? מה שאין כן, איך קוראים הלוויתן, זה בעיקר אצל אנשים מיוחדים, מאלפים וכאלה דברים.
רבי יהודה ירמי,
אוקיי, ואשר הביא, ואשר הביא לכל זה, היא הידיעה בטבע ההוויה, וההפסד, והזנחת היסוד, הוא שכל המטרה, המצאת כל מה שמציאותו, אפשרית, כפי שאתה רואהו. אבל, הפך זה, לא חיבה חוכמתו כלל, והרי הוא נמנע מבחינת היות הדברים נוהגים כפי שחיבה חוכמתו. אבל אלה שאמרו כי כל מעשי השם לא כוונה בהם תכלית מסוימת, הביאם לידי כך הכרח, והוא, עכשיו תשים לב חיים, בחינת כל המציאות כפי השקפתם. מה קרה שהם לא אומרים כפי חוכמת השם? כי הם בוחנים את הצדק לפי השקפתם. בועיל ולפי השקפתם, סליחה, לפי חוכמתם, השקפתם, יש מציאות של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז אומרים, אדוני, אל תחפש צדק, הכל זה רצון אלוהי מוחלט. ואז, מטבע הדברים, לא מייחסים חוכמה. אנחנו מייחסים לכזו חוכמה יהודית אלוהית. לא באמת מידה של חוכמתנו. ולכן גם אין צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ולכן גם לא נייחס לקדוש ברוך הוא פעולה של הבל או פעולה שרירותית. אין דבר כזה. יש תכלית, אבל איך קוראים? יכול להיות שאנחנו לא יורדים לסוף התכלית הזאת. אוקיי, נאמר, והביאם לידי כך, הכריח, והוא, בחינת כל המציאות, כפי השקפתם, לפי שהם אומרים, מהי תכלית מציאות העולם בכללותו? והכריח, אמרו דברי, כל מי שמודה בחידוש העולם, שהוא כך, שהוא כך רצה, לא לסיבה אחרת. שוב, חידוש העולם. כך רצה השם. אנחנו אומרים, כך גזר חוכמתו. וזה הבדל גדול מאוד.
הניסוח.
לא, זה לא ניסוח. לא, לא, זה לא ניסוח. זה משמעותי. ובכן, וממשיכים עיקרון זה בכל פריטי העולם, עד שאינם מודים כי נקב העינבית ושקיפות הקרנית, כדי שיעבור הרוח הרואה למען ישיג מה שישיג, אלא אינם עושים את זה סיבה לראייה כלל. אנחנו כן בודקים כל דבר ודבר, ברמת הטבע, ברמת הציבויים, מה תכליתו?
ברמת ההישגיות שלנו.
בדיוק. ולכן אצלנו המדע הוא משמעותי. למה הקרנית היא כזו, ולמה הפרי הוא כזה, כל דבר ודבר, אנחנו חוקרים, דורשים, מגיעים להישגים בעינים האלה. כל זה מיוחס לבורא העולם. בציבוי האלוהי, אותו דבר, אנחנו צריכים גם כן לתחקות.
אבל אם נמצא מה היא תכלית בריאת כל העולם כולו,
זה לא דיבר.
אז יהיה...
זה משהו אחר. זה משהו אחר. תכלית כל העולם כולו זה משהו אחר. אוכן. ולא, אלא, אינם עושים את זה סיבה לראי הכלל. ולא נקבע שכבה זו ונעשית אשר עליה שקופה בגלל הראייה. אלא כך רצה. זה הם אומרים. ואף על פי שהראייה הייתה אפשרית בהבחר. ויש למצוא גם אצלנו כמה מקראות שמראה פשוטן בעיון ראשון, עניין זה, אומר רבנו, כיוון שאחת המטרות שהוא שם לו לסבר מורה למוחים, הוא לא רק להקנות לנו דברים חשובים מאוד מאוד בעניין המציאות האלוהית, בעניין השגחה האלוהית, בעניין הנבואה וכל אלה, אלא גם איך להתמודד עם פסוקי התנ"ך, עם פסוקי התנ"ך. והנה למשל כאן הוא אומר, יש לנו פסוקים, כל אשר חפץ השם עשה, שלכאורה זה תלוי ברצון אלוהי מוחלט, ללא כל קשר לחומה. אוכגון אומרו ונפשו כביכול של הקדוש ברוך הוא, עיוותה ויעש, חשק לו לקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד בלשון גסה. כן, כך לכאורה ניתן לשמוע מה הפסוק הזה. אוכגון אומרו, ומי אומר לו, מה תעשה? הביטויים האלה, כאילו, השם הוא שרירותי. עכשיו, נו, מה אתה אומר הרמב״ם? אתה מביא לנו מקראות קשים, מקראות שלכאורה תומכים בשיטת השעריה, ואתה חולק על השעריה. אז מה, כיצד, איזה פירושים תיתן לפסוקים האלה? אומר רבנו, בעניין מקראות אלו ודומיהן, שהדברים שהשם רוצה בהם, נעשים בהחלט, ואין שם מעכב שיעצור בעד הפעלת חפצו. כלומר, לא שהפועל האלוהי ישאיר אותי. הפועל האלוהי מושכל ויש לו תכלית. אין מי שיכול למנוע את הפועל האלוהי.
אין מי שיכול לסכל.
אין מה לסכל, למנוע, אין דבר כזה. מה שהאלוהים רוצה, הוא עושה. אבל זה לא רצון שירותי, זה רצון מושכל, אבל רצון ששום גורם לא יכול לעכב בעדו, כן? ואין שם עכב שיעצור בעד הפעלת חפצו. אז אתם רואים, פירוש חשוב מאוד מאוד שהוא נתן לנו לפסוקים האלה. כל אשר חפץ השם עשה בנפשו יבטא ויעז, אין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. לא רצון אלוהי שרירותי, אלא רצון מושכל עם יכולת בלתי מוגבלת. הלאה. אלא שהוא יתעלה, אינו חפץ, כי אם האפשרי, ולא כל אפשרי, אלא כל מה שמחייב את חוכמתו, שיהיה כך. הנה, כאן, מכאן אנחנו מתחילים להשתמש הרבה, כך גזרה חוכמתו, כך גזרה חוכמתו. אבל חוכמה, לא גזרה סתם, אלא גזרה חוכמתו. וכן, המעשה הטוב בתכלית, אשר יצא השם לעשותו, לא יחוץ בינו לבינו, מעכב, ואין לו מפריע. וזוהי השקפת כל בעל דת, וגם השקפת הפילוסופים, וכך השקפתנו אנו. כי אנו, עם מה שאנו בדעה, שהעולם חודש, כלומר יש אחר עדר המחלט, הרי כל חכמנו ומלומדנו אינם סוברים כי זה בסתם רצון בלבד, אלא אומרים כי חוכמתו יתעלה אשר נעלם ממנו השגתה. כלומר, אנחנו לא תמיד יודעים את חוכמתו של בורא עולם. למה ברא כך? למה ברא את זה? למה ציווה ככה? לא תמיד אנחנו יודעים. אבל יש חוכמה, יש מושכלות. חייבה מציאות העולם הזה בכללותו, בהכרח, בזמן שנמצא, באותה החוכמה עצמה, אשר לא תשתנה, חייבה את העדר לפני שימצא העולם. 27, וראה לאל, הערה, חלק ב' פרק י"ח, והנה כאן אחת מסוג הסתירות שכתב רבנו בסוף הקדמת הספר, הסיבה השביעית, הערה 18. דלעיל, למה? הוא אומר מורי, יש כאן סתירה מובנית שכבר רמז עליה רבנו בהקדמה שלו. דלעיל בחלק זה, חלק שלישי, פרק י"ג, הערה 34, כתב בשם חכמי ישראל שאין זולת הרצון המוחלט. וכאן כתב בשם חכמנו שאינם סוברים הנחת הרצון המוחלט. עכשיו, אז זה סתירה מובנית, בגלוי על העין. זה לא חכם כזה בדרגה נמוכה שיכול לסתור את עצמו מיני ובה. וכאשר תבין דעתיה מביניה, כלומר, אם תשכיל לגשר בין שתי האמירות האלו של רבנו, הרצון המוחלט, ומצד שני, שכל דבר יש לו חוכמה ומושכלות, ואז אתה תדע לגשר, דעת ימי ביניה, תדע שאין סתירה, ושהסתירה לכאורה באה להיעלם או להסתר. כלומר, הסתירה היא באה לטשטש למי שעדיין איננו ראוי לגילוי מושלם של כל העניין, אז אומרים לו, רצון החלט. ולאדם שמבין, אומרים לו, שמע, אין שום דבר שהוא נעלם. לאדם הבינוני, כשהוא יראה סתירה כזו מובנית, הוא ישאל. וכשישאל, הוא מי ראוי, הוא יקבל את התשובה הנכונה. אוכל, אומר רבנו, בכל זה, בריחה ממה שצריך לברוח ממנו, והוא שיעשה עושה מעשה שאין מכוון בו תכלית כלל. וכך דעת המון חכמי תורתנו, וכך דיברו בפירוש נביאנו, והוא שפרטי המעשים הטבעיים כולם עשויים בחוכמה, סדורים וקשורים זה בזה, וכולם סיבות ומסובבים, ואין מהם אומה הבל ולא שחוק ולא בטל. כלומר, כשנתחכה על הנבראים מבחינה טבעית, וכל שנתחכה, תמיד נגלה, יש תפקיד לעבר הזה, יש תפקיד לגיד הזה, יש תפקיד זה, זה יש, למה זה ככה ולמה זה ככה, ומה הפעילות המשותפת, נגלה את כל התכליות הללו, כן? אלא מעשה חוכמה מפלגה. כמו שאמר, מה רבו מעשה השם, כולם בחוכמה עשית. ונאמר, וכל מעשה הוא באמונה. ונאמר, השם בחוכמה יסד ארץ. וזה חוזר הרבה, אבל זה בחוכמה יסד ארץ. לא בצורה שרירותית, בחוכמה יסד ארץ. וזה חוזר הרבה, אין ראוי לסבור אבקו, שכאילו זה שרירותי. אין ראוי לסבור אבקו. בעיון הפילוסופי, כך מחייב, שאין שם מאומה, הבל, ולא שחוק, ולא בטל, בכל מעשה הטבע, כלומר, בנבראים מהבחינה הטבעית, כל שכן בטבע הגלגלים, שהם יותר מחוקמים ומסודרים, כפי חשיבות חומרם, וממילא, כל שכן בציבורים האלוהים, בציבורים האלוהים, ששום דבר איננו לריק, ושום דבר הוא לא שרירותי, אלא כל דבר ודבר, יש לו, יש לו סיבה. רק רגע. הערה 33. רבנו לשיטתו, שגרמי השמיים עשויים מחומר אחד, זה כבר אמרנו. כן, מחומר אחד.
בעניין הכל טוב מאוד, אפשר להגיד גם על האסונות, זה טוב מאוד,
על מה?
אסונות טבע, רעידות אדמה, שיטפונות.
תראה, רק רגע, תראה, אפשר להגיד בלחש ובקרב ציבור מצומצם נבון ועל דרך ההשערה, לומר, מי יודע, אולי רעידת האדמה הזו יש לה תכלית כזו וכזו, אבל אם נהיה טיפשים מטופשים ונבון אחרי רעידת האדמה באסון, ונגיד לכולם, רבותיי, כתוב בתורה ודבר אלוהים בעיני כל אשר עשה טוב מאוד, ולכן דעו, רעידת האדמה היא טובה מאוד, לפנינו עשרות הרוגים ומאות פצועים, ואנחנו נגיד, זה טוב מאוד, צריך להיות רק בחוג מצומצם ועל דרך השערה ובזהירות. הלאה. לא, כאן המילה המון, יפה שהערת, אם כי עברת היום את מכסת השאילתות, אבל יפה שהערת, כי המון כאן זה משמעות של רוב, הרבה, לא במובן של המוניות, אבל זה נכון, אתה צודק, יש המון במובן של המוניות, אבל כאן זה במובן של הרבה, של רוב, אוכן, ודע, כי רוב הדמיונות אשר הביאו למבוכה בבקשת תכלית מציאות העולם בכללותו, או תכלית חלק, חלק מחלקיו, אין יסודם, אלא טעות האדם בעצמו, שנדמה לו, כי המציאות כולה בגללו בלבד. כאן רבנו חוזר ונוגע בשיטתו, אשר הוא ממען לראות באדם תכלית כל הבריאה. הוא אומר, תכלית כל הבריאה, סתם לשוויה, האם אנחנו בכלל יכולים להתמודד לחשוב על תכלית לבריאה וכו'. אבל זה שאדם מתיימר להיות תכלית הבריאה, זה לא דבר טוב, זה לא דבר נכון. הוא אומר, דע, כי רוב הדמיונות אשר הביאו למבוכה בבקשת תכלית מציאות העולם בכללותו, או תכלית חלק, חלק מחלקיו, אין יסודם אלא טעות האדם בעצמו, שנדמה לו, כי המציאות כולה בגללו בלבד. וחוסר הידיעה בטבע החומר הזה, השפל, ואי ידיעת המטרה הראשונית, והיא המצאת כל מה שמציאותו אפשרית. כי המציאות טוב בלי ספק, ומחמת אותה הטעות, ואי ידיעת שני העניינים, שני העניינים הללו, נוצרו הספקות במוחה, עד שנדמו להם מקצת מעשה השם שחוק, ומקצתם הבל, ומקצתם בטל. כי אם האדם מתיימר להיות תכלית של כל הבריאה, אז הכל הוא משווה בהתאם אליו. ואז יש דברים בלתי פתורים, והסברים לא נכונים, וכו'. אבל ברגע שהאדם יכיר את מקומו, אז ההתייחסות שלו לכללות הבריאה תהיה שונה ואחראית. ודע, כי אשר הטילו על עצמם זרות זו, עד שנעשו מעשה בתעלה בעיניהם, כאין מעשה ההבל. כי יש להם קושות. למה הם עושים ככה? כי הם רואים את עצמם תכלית הבריאה. ואז הם בוודאי יודעים לשפוט את הקדוש ברוך הוא, אם עשה נכון או לא עשה נכון. וזו השגיאה הגדולה ביותר של האדם. ודע, כי אשר הטילו על עצמם זרות זו, עד שנעשו מעשה ויתעלה בעיניהם כאין מעשה ההבל, אשר אין בהם כוונה לתכלית כלל, לא ברחו מלעשות תוצאה של חוכמה, אלא כדי שלא יבוא הדבר לאמירה בקדמות העולם. לפי כך, חסמו את הדרך לכך. לא להגיע לקדמות העולם זה דבר טוב, אבל אתה צריך לדעת, כשאתה מגיע לכך שהעולם איננו קדמון, אתה לא צריך להגיע למצב שבו תיתן תזה שהיא לא מושכלת ביחס לקדוש ברוך הוא, רצונו, הבריאה, ההשגחה. לכן ברמז יש כאן מה שכבר רבנו אמר, אם היו מוכיחים לי מדעית שהעולם קדמון, הייתי מפרש את התורה בהתאם לזה. אבל כיוון שאין הוכחה מדעית כזו, ועד רבה יש נטייה יותר לכיוון חידוש העולם, אבל לא הכרעה, אלא נטייה, אז לכן אנחנו מקבלים את קבלתו של אברהם אבינו משה רבנו על חידוש העולם. אבל בגלל שאנחנו דנים הכל בהתאם למבחן ההיגיון, למבחן השכל, והראיה שאנחנו לא דוחים על הסף את הקדמות, אז ממילא אמונתנו בחידוש העולם היא אמונה מאוד מאוד מושכלת, זהירה, מושכלת. ולכן אין לנו יחסים בורא עולם רצון מוחלט כמו השעריה, שבגלל שברחו מקדמות העולם והלכו לחידוש העולם, אז אלוהים ברא את העולם, עושה מה בא לו. זה לא נכון. אז זה הרמז שרבנו רומז כאן. הוא אומר, לפי כך, חסמו את הדרך לכך, וכבר הודעתיך, השקפת תורתנו בזה, ושהיא אשר ראוי להיות בה בדעה, כי אין זרות באומרנו שכל הפעולות הללו, מציאותן ועדרן, תוצאת חוכמתו יתעלה, ונעלם ממנו הרבה מאופני החוכמה במעשיו. ועל השקפה זו נבנה תורת משה רבנו כולה, ובה פתחה ביר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ובה סיימה, דהיינו סיום של התורה, הצור תמים פועלו, כל פועל של הקדוש ברוך הוא תמים, מושלם, לא תמים נאיבי, אלא מושלם, שלים, כי הכל מושכל. אז אתם רואים, טוב מאוד בתחילת התורה, תמים פועלו בסוף התורה, זה מראה על גישתנו שכל מעשה אלוהי מושכל, וחלילה חלילה לא לייחס לו פעולה בטלה או פעולה צחוק או פעולה תבל. דע זאת, כן, רק תן לי להשלים את הפסקה. וכאשר תעקוב אחרי השקפה זו והשקפה הפילוסופית והתבוננות בכל הפרקים שקדמו במאמר זה, הקשורים בעניין זה, לא תמצא ביניהם מחלוקת כלל בשום דבר מפרטי המציאות כולה, ולא תמצא מחלוקת אלא במה שבארנו מקדמות העולם לדעתם וחידושו לדעתנו. בשאר הדברים על הבריאה כולם מודים. איפה סלע המחלוקת הבלתי נפטר? זה קדמות העולם או חידוש העולם. והבן זה, מה רצית ערן?
החילוק הזה בין קדמות העולם ובריאת העולם זה לא משהו או משהו שהוא להגיד טכני, אלא אפשר להופיע ככה. מבחינתנו זה משהו מאוד מהותי, כי אם יש קדמות העולם אז אין ציווי, אין תורה, אין ניסים, אין נבואה. זה משהו מאוד יסודי ביהדות, כי אם הרמב"ם אומר מגיע להוכחה שהעולם קדמון, אז מה, כל התורה נופלת, כל הניסים נופלים, כל הנבואה נופלת? אלוהים של
אריסטו
זה אלוהים אחר. זה משהו מאוד מהותי
אצלנו. כיוון שבסוף סיימת יפה ואמרת, אלוהים של אריסטו זה משהו אחר. אז כך, אם היו מוכיחים את קדמות העולם, אזי רבנו היה מפרש את התורה שיש בה השגחה אלוהית, יש בה יש דין ויש דיין, על בסיס של אלוהות שהיא זהה עם רצון ועם חוכמה, וקדמות שאיננה סיבתית אלא קדמות
ש...
לא מחייב את המציאות, אבל זה קדמות. קדמות, כלומר, אם אנחנו אומרים ש... לפי אמונת החידוש שלנו שהקדוש ברוך הוא ברא את הזמן ולכן משם מתחיל העולם, יהיה קדמות של העולם, כן, בלי בריאת הזמן, והכל עם רצון אלוהי והשגחה אלוהית. איפה ממד הזמן? מה עושה הזמן? למה טוב הזמן? זה כבר עניין אחר.
הזמן פה, אני חושב שהוא גורם מרכזי. כי אם אני אומר שעולם קדמון מחויב מצד הבורא כמו שהוא מעריס
פה, אני חוזר ואומר לך שלא. קדמות העולם כן, מחויב המציאות לא. הרמב״ם לא התנדב להגיד, אם תגידו אני אגיד לכם ככה. הוא אמר, אם היו מוכיחים, אני הייתי מסביר את התורה כולה על בסיס זה. איך? אנחנו לא יודעים. לא אמר. עכשיו ככה. פרק כבר, כמו שנחלקו אנשי העיון מבעלי הדת, האם מעשה והתעלה תוצאה של חוכמה או סתם רצון, לא לבקשת תכלית כלל, כך נחלקו מחלוקת זו עצמה בציוויים אשר ציווה לנו. אז לא רק בעניין הבריאה הטבעית, אלא בציוויים האלוהיים. כי יש מי שאינו, וכאן הוא סולל את הדרך, רבותיי, של טעמי המצוות. כאילו תאמרו, פרק כ"ה היה מצע, הקדמה. ופרק כ"ה גם הוא הקדמה, גם הוא מצע, אבל כבר סולל את הדרך להיכנס בפנים לעניין של הצורך להתחקות אחרי טעמי המצוות, שיש טעמים למצוות. אז הוא אומר, כמו שנחלקו אנשי העיון מבעלי הדת, האם מעשה והתעלה תוצאה של חוכמה או סתם רצון לא לבקשה תכלית כלל, כך נחלקו מחלוקת זו עצמה בציוויים, בציוויים אשר ציווה לנו. כי יש מי שאינו מבקש לכך סיבה כלל, והוא אומר, כי כל המצוות תוצאת הרצון המוחלט, ויש מי שאומר, כי כל ציווי ואזהרה מהם תוצאת חוכמה, והמטרה בו תכלית מסוימת, ושכל המצוות כולן יש להם טעם, ובגלל תועלת מסוימת ציווה בהן. מה שהם כולן יש להם טעם, ואין אנו יודעים טעמי מקצתן, ולא נדע אופן החוכמה בהן. זוהי שיטתנו כולנו ההמונים והיחידים. כאן ההמונים זה לא הרבים אלא המונים, כן? יש חוכמה אלוהית, אנחנו לא תמיד יודעים. ולשון הכתוב בכך ברור, חוקים ומשפטים צדיקים. מה זה צדיקים? אתה לא יכול להגיד על חוקים ומשפטים צדיקים, אתה יכול להגיד על אדם צדיק. צדיקים זה ישרים, מאוזנים. הערה שלוש, לא ערה שלוש, אלא ערה חמש, ראה יומה, שם לטה בשר בחלב, שם לטה בשר בחלב, ובמקומה אכילת חזיר בחליצה דיבמה וטהרת מצורע. ובפרק השישי מפרקי הקדמת רבנו במסכת אבות, מנע עריות בין החוקים, וכאן לא מנעה, ושם בגמרה לפי המשחה שלפנינו נמנו עריות בין דברים שהשכל מחייבן. הנה הוא שיכתבו, ואף שכתבתי בערותיי לפרקי אבות שם הערה 14, שברור שלא היה בנוסחת רבנו בעריות, וכך העיר מאן דהוא בגמרא בשוליים. נוטה אני כעת לחשוב כי בגמרא מדובר בגילוי עריות באופן כללי, כלומר ההפקרות בענייני מין, שזה דין הוא שיכתבו. מורי מדבר על מה אמרו חז"ל דין הוא שיכתבו, כאילו יש הכרח לכתוב אותם, כי יש הרי חוקים שאנחנו לא משכילים את טעמיהם. בדברי רבנו באבות שם בפרטי העריות שנאסרו עלינו בתורה, כגון בת אשתו ובת אחותו, שזו אסורה וזו מותרת. אלה בכלל חוקים. זאת אומרת, יש עריות שזה ברור שיש להן תועלת באיסור, אבל יש דברים שהם מבחינת חוקים, ובדרך זו אין סתירה משם לכאן ולא לשון הגמרא. אני חוזר חזרה. אין המון העם, רגע, איפה זה? ואלה הנקראים חוקים, כגון השעטנז ובשר בחלב ושעיר המשתלח, אשר דיברו עליהם ז"ל ואמרו, דברים שחקקתי לך ואין לך רשות להרהר בהם, והשטן מקטרג עליהם ואומות העולם משיבים עליהם. אז לא לחשוב שאין להם טעמים, אלא אנחנו לא יודעים את הטעמים, אבל יש להם טעמים. אין המון החכמים, כאן המון החכמים אלי, זה רוב החכמים. אין המון החכמים סוברים שהם דברים שאין להם טעם כלל ולא נדרשה בהם תכלית, לפי שזה מביא למעשה ההבל, כמו שהזכרנו. יש להם טעמים, ואם רק רקו מאיתנו, אלא סוברים המון החכמים שיש להם טעם, כלומר תכלית מועילה בהחלט, אלא שהיא נעלמת ממנו, אם מחמת קוצר שכלנו או לחוסר ידיעתנו. והנה, כל המצוות לדעתם של חכמים יש להם טעם, כלומר זה, הוא יוצא בניגוד לאלה שאומרים שאין להם טעם, אלא הוא סבור כל המצוות לדעתם של חכמים יש להם טעם, כלומר שיש לאותו הציווי או הזרה תכלית מועילה מהן, מה שנתברר לנו אופן התועלת בהן, כגון העזרה על הרצח והגניבה, שאנחנו לבד יכולים לדעת התועלת בציוויים כאלה, ומהם מה שלא נתברה תועלתן כמו אלה, כאיסור העורלה. מה, אני יודע למה אסור עורלה? אני יודע למה אסור כלי הכרם? רבנו, כשנגיע, נראה שהוא חקר בעולם העבודה זרה, ואז הוא סבור שהוא גילה מה הטעם לעורלה, מה הטעם כלי הכרם, כפי שנראה כשנגיע בעזרת השם יתברך. אבל ככה בדרך כלל, מי מאיתנו יכול להסביר למה אסור עורלה, למה אסור כלי הכרם? אותם אשר תועלייתיהם ברורים אצל ההמון נקראים משפטים, ואלה שאין תועלתם ברורה אצל ההמון נקראים חוקים. ואומרים תמיד, כי לא דבר רק הוא מכם, ואם רק הוא מכם, מאיתנו רק, לא מה הקדוש ברוך הוא. כלומר, שאין הציווי הזה דבר רק שאין בו תכלית מועילה, אלא יש לו תכלית מועילה, רק לא תמיד אנחנו יודעים. ואם נראה לכם בדבר מן המצוות שהוא כך, הרי החיסרון בהשגתכם, זה בעיה שלנו, לא שהקדוש ברוך הוא נתן ציווי בלי שום חוכמה מושכלת ביסודו של אותו ציווי. וכבר ידעת הדבר המפורסם אצלנו, כי שלמה נודעו לו טעמי כל המצוות פרט לפרה אדומה. הוא אומר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני על פרה אדומה, אבל השאר הוא ידע טעמי המצוות. וכן אומרם, כי השם הסתיר טעמי המצוות כדי שלא יזלזלו בהן. כלומר, אמרו חכמים, למה הוסתרו טעמי המצוות? הנה, התורה גילתה שלושה טעמים, לא ירבה לו סוסים המלך, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו כסף. והנה שלמה המלך נשאל, לכן הסתירה תורת הטעמים, אבל יש טעמים, רק הסתירה. ואז נותר לנו אנחנו להתעמק, להתחקות, אבל תוך הכרת מגבלותינו, לדעת שזה על דרך השערה ולא על דרך הביטחון. כן. בעזרת השם יתברך, כשנגיע לטעמי המצוות באופן פרטי, באופן פורט, אז בעזרת השם אנחנו נראה מהי שיטת רבנו. אל נחשוב שאם רבנו אומר הקורבנות זה בגלל עבודה זרה, בזה נגמר, סגור. לא, גם כשהוא אומר ייבום חליצה, לכאורה אין בזה רק בגלל נהד. לא, אנחנו עוד נתחכה אחרי שיטתו. פאטלה.
יש פה עניין ששלמה אומר, כדעת כל טעמי המצוות. למה מתמקדים רק בשלוש מצוות שהוא עבר עליהן? איך הוא עבר על כל המצוות?
תראה, כיוון שהוא ידע שכל השאר מה שהוא יודע זה על רמת ההשערה. בסדר, ודאי. תקרא את החינוך, תקרא את ספר החינוך, כל מי שקורא את הטעמים שלו, והוא יגיד, ידע את טעמי המצוות. אחר כך תקח אותו בצד, אם אפשר, כי אתה מתאים. שאלו אתה תגיד, אתה מדבר על 100% או אתה מדבר על השערה? הוא יגיד לך, זה השערה. לכן.
יש שם שבת, למען ינוח עבדך ועמתך. זאת אומרת, רק הם, ברגע שאין לי עבדים,
שאולך.
אני כבר לא
חייב. אז למה אמרו רק שלושה גילו את הטעמים, הנה, גילו לנו למען כאן, וגם למען יאריכון ימיך? הלמענים האלה צריך לדעת אותם. הלאה. לכן, נאמר פסק כזה. וכן אומרם, כי השם הסתיר טעמי מצוות, כדי שלא יזלזלו בהן, כפי שהראה שלמה בשלוש מצוות, השם פרשו טעמיהן. ועל היסוד הזה, נמשכו כל דבריהם, ולשונות הכתובים, מורים עליו. אלא, שאני מצאתי לשון לחכמים זכרונם לברכה בראשית רבה. נראה ממנו בעיון ראשון, כי מצוות המצוות אין להם טעם, אלא עצם הציווי. זה בעיון ראשון, אבל בעיון מעמיק, אז רואים שיש בכל מצווה טעם, ולא כוונה בכך תכלית אחרת. זה כמובן רק בעיון ראשון, ולא תועלת מציאותית. והוא אומרם שם, וכי מה יקפד לו לקודש ברוך הוא, בין מי שהוא שוחט מן הצוואר, לבין למי שהוא שוחט מן העורף. הבי אומר, לא ניתנו המצוות, אלא לצרוף בהם את הבריות, שנאמר, אמרת השם, שרופה. עכשיו, אדם יכול לבוא להגיד, אתה רואה? אין תכלית למצוות. יש תכלית כללית לצרוף בהם את המצוות. שמאל, ימין, שמאל, ימין. אומרים לחייל, למה שמאל ימין? אני רוצה ימין, שמאל, ימין, שמאל. ככה אמרתי לך. זה לצרוף בהם את החיילים, לצרוף בהם את הבריות. אין תכלית נקודתית, יש תכלית כוללת. אז הוא אומר רבנו, לא, לא, למרות שזה כך נשמע, למרות שזה כך נשמע, יש תכלית נקודתית. ועל אף שהלשון הזה תמוע מאוד, ולא נמצא דומה לו בדבריהם, הנה בארתי בו, באור, אשמעך אותו, כדי שלא נצא מנוהג כלל דבריהם ולא נתפרד מן היסוד המוסכם לדברי הכל, והוא שכל המצוות נדרשה בהן תכלית מועילה במציאות, כי לא דבר רק הוא. ואמר, לא אמרתי לזרע יעקב, תוהו בקשוני, אני השם, דובר צדק מגיד משרים, אלא יש סיבה למה אמרתי להם בקשוני, ולא תוהו בקשוני, יש סיבה. ואשר ראוי שיסבור בעניין זה, כל מי שדעתו שלמה הוא מה שאבאר, והוא שכלל המצוות יש להם טעם בהחלט, ובגלל תועלת מסוימת צבא בהן, אבל פרטיהן הן אשר נאמר בהן שהן לפשט הציווי. המשל בכך, שהריגת בעל חיים לצורך המזון הטוב תועלתו ברורה, כמו שנבאר. אבל היותו בשחיטה ולא בנחירה, ובחתיכת הבשת והקנה במקום מיוחד, הרי אלו ודומיהן לצרוף בהן את הבריאות. וכך יתבאר לך מן המשל שאמרו. שוחד, אז ככה. לפני שנמשיך. אז אומר רבנו בצורה כזו. לא רק שיש תכלית כללית לעצם הציוויים, כמו שאדם יכול ליפול בפח לצרוף בהם את הבריאות, אלא יש תכלית מסוימת על כל מצווה. אז למה חזל אמרו לצרוף בהם את הבריאות, לא אכפת לך מכאן או מכאן אלא לצרוף בהם את הבריאות? זה בפרטי המצוות. לכל מצווה יש טעם, יש תכלית. לפרטי המצוות זה לא בהכרח שיש תכלית. ועל פרטי המצוות התכוונה חזל לומר בכללי לצרוף בהן את הבריאות. וכך יתבאר לך מן המשל שאמרו, שוחט מן הצבא ושוחט מן העורף. והזכרתי לך משל זה, לפי שבא לשונם זל, שוחט מן הצבא ושוחט מן העורף. אבל לאמיתו של דבר, כיוון שהביא הכרח לאכילת החי, הייתה הכוונה לאכל מיטתו במשקה להשיגו. זאת אומרת, התירה התורה לאכול בשר, אז אמרה התורה, תדע מה, בוא, תקח את השחיטה, לא את הנחירה. נחירה תשאיר אותה למקדש מטעמים מסוימים. שחיטה זה יותר קל, פחות לצער, פחות לצער. מותר לך לאכול, אבל פחות לצער. לפי שאי אפשר להקות הצוואר, אלא בסייף, או כיוצא בו. והשחיטה אפשרית בכל דבר, ולהקלת המיטה ותנחדות הסכין. אבל מה שיש להדגים בו באמת עניין הפרטיים הוא הקורבן. שהציווי בהקרבת הקורבן יש לו תועלת גדולה ברורה, כמו שהבאר. נגיע לשם, נראה הטעם הכללי, הטעם הפרטי, נראה, דיין לקורבנות. אבל היות הקורבן הזה כבש, וזה עין, ושיהיה מניין מניין מסוים, לזה אי אפשר לתן טעם כלל. וכל מי שמעסיק עצמו לדעתי בהמצאת טעמים לאחד מן הפרטים הללו, הרי הוא הוזה הזה הגדולה שאינו מסלק בה זרות, אלא מוסיף זרויות. כלומר, רבנו לא חשב שכדאי להשקיע בפרטי המצוות טעמים, אבל טעמי המצוות כמצוות, כן. ואו מי שמדמה שיש לאלה טעמים, לפרטים, רחוק ומנה נכון, כמי שמדמה שהמצווה בכללותה לא תועלת מציאותית. אלה טועים ואלה טועים. אלה שאומרים שהמצווה אין לה שום תועלת, אלא זה רצון לא יהיה טועים. אלה שמחפשים דקדקים בדקדקנות על פרטי המצווה, טעמים, גם הם טועים, לדעת רבנו. ודע, כי החוכמה חייבה, ואם תרצה, אמור, כי הצורך גרם, שיהיו שם פרטים שאינם ניתנים להתאמה. כלומר, לא כל דבר ודבר יש לו טעם. יש מה שנקרא היום בלשון האומנים, בלשון הסלנג, כשהם מדברים על איזשהו מעשה אומנותי, אז אומרים למה ככה, למה ככה, נותנים הסבר, ולמה זה, 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 בשביל, זה בשביל הצבע, בשביל השלמת הזה, אבל לא שיש לזה משמעות מיוחדת. כך רבנו מתייחס גם כן לפרטי המצוות. ודע, כי החוכמה חייבה, ואם תרצה אמור, כי הצורך גרם, שיהיו שם פרטים שאינם ניתנים להתאמה. אוכלו דבר נמנע בעצם המצווה, שלא יהיה בה דבר מסוג הזה. באופן המניעה בכך, כי אומרך, למה נעשה זה כבש ולא נעשה איל? אותה השאלה עצמה מתחייבת, אילו נאמר איל במקום כבש, והרי שכריח במין כלשהו. אז לכן, אומרך, מדוע הן שבעה כבשים ולא נעשו שמונה? שככה היית שואל, אילו נאמר שמונה או עשרה או עשרים, היית אומר למה עשרים, למה שמונה, למה לא שבעה? והרי שכריח באיזה מניין בהחלט? וכאילו שזה דומה לטבע האפשרי, אשר לא ייתכן בלעדי אחת האפשרויות. ואי אפשר לשאול, מדוע נעשה האפשרי הזה ולא נעשה זולתו מן האפשרויות? כי שאלה זו מתחייבת אילו היה הנמצא במציאות האפשרי השני במקום זה. דע עניין זה והבינהו, ואשר דיברו בו תמיד, הוא שהכל יש לו טעם, והטעם שנתברר לשלמה הוא תועלת אותה המצווה באופן כללי, ואין לחקור על פרטיהם. וכיוון שהדבר כך, הנה ראיתי לחלק את ה-613 מצוות לקבוצות מספר, ותהיה כל קבוצה כוללת מספר מצוות שהן ממין אחד או קרובים בעניינה. כלומר, במקום שאני אתמודד עם כל הטעמים של תרג מצוות, אני מחלק אותם בקטגוריות, 13 קבוצות, כדי שיהיה קל לי להתאים גם כן ברמה הכללית. ועוד אחת טעם כל קבוצה מהן, ואגלה תועלתן.
14 קבוצות.
מה, וכי מה אמרתי?
13.
ואיפה כתוב כאן 14?
לא, בהמשך.
מה, חכה רגע, אז מה אתה? עוד לא הגענו. ואגלה תועלתן, אשר אין בה פקפוק ולא דחייה. ואחר כך חשוב, לאחת מאותן המצוות, אשר כללה אותן, אותה הקבוצה. ועבר לך טעמה, עד שלא יישאר מהן, אלא מקצת מצוות מעטות מאוד, והם אשר לא נתברר לי טעמן עד כה, וכבר נתבררו לי גם מקצת פרטי מצוות, ותנאי מקצתן, ממה שאפשר לתן טעמו, והשמיעך כל זה, וכל הטעמים הללו, איני יכול לבארן לך, אלא לאחר שאקדים לך פרקים מספר, אכלול בהן הקדמות מועילות, כמצא לעניין הזה, אשר כיוונתי לו. ואלה הם הפרקים אשר אחל בהן אתה, והוא הפרקים שמתעסקים עם טעמי המצוות.